ב-2016, נובמבר 2016, אני ואימא שלי יושבות בבית קפה בפתח תקווה. הכי בנאלי, הכי רגיל, שבת בצהריים. ואנחנו ככה מדברות, ואחרי איזה שעתיים וחצי אני באה ללכת הביתה, אני כבר עם הכסדה ביד, התיק על הגב, ואיך שאני באה ללכת, אימא שלי אומרת לי, אני כאן מחבקת אותה, ואימא שלי אומרת לי, מיכלי, אני חושבת שהסתבכתי. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לה, אימא, למה את מתכוונת? מה זאת אומרת, הסתבכת? ואז היא אומרת לי, יש אנשים שמתקשרים אליי, אני לא יודעת מה בדיוק על מה אני משלמת, אני נותנת להם אשראי, מתחילה לדבר איתי בכל מיני חצאי משפטים. ואני מתחילה לנסות ללקט ממנה מידע, כאילו אני אומרת לה, אימא, אני לא מצליחה להבין על מה אנחנו מדברות, והבנתי שאין לי מי לדבר, היא לא מצליחה להסביר לי בדיוק מה קורה. זה היה יום שבת, יום למחרת, יום ראשון, לקחתי יום חופש, התייצבתי אצלה בדירה, בבית. אני פותחת את המחשב, את החשבון עובר ושב, את הכרטיסי אשראי, וחשכו עיניי. מסתבר, זה אני יכולה להגיד לך ולמאזינים בדיעבד, שאימא שלי נעקצה ב-350 אלף שקל, על ידי מה שכונה עוקץ הקשישים. היום יש לזה כבר שם, ויש את השרה מרב כהן, שככה נלחמת בהם, מלחמת חורמה, אבל אז לא היה לזה שם, זה היה קיים הרבה שנים, אבל לא היה לזה שם, ולא ידעתי מה קורה, ואיך בהכלל להתחיל לטפל בסיטואציה הזאת, וכאילו זה פתח צוהר לעולם מטורף, גם שינת המערכת יחסים שלי ושל אמא שלי דרמטית, אגב, עד היום, וגם בעצם הכניס אותי לכל העולם הזה של הכסף, והעולם הזה של הכסף, שם בעצם הייתה דריסת רגל הראשונה שלי, וככל שנכנסתי וככה קלטתי מה הולך, הבנתי שזה משחק שיש בו כל כך הרבה שחקנים, למעשה כולנו שחקנים בו, ורובנו לא יודעים את החוקים. אז זה הסיפור ככה, וואו שלי, העקיצה של אמא שלי, שאגב, אני תמיד מדברת על הנאום של סטיב ג'ובס, של Connecting the Dots, וכאילו באותו רגע אמרתי, וואו, נפלו עליי ועל המשפחה שלי, השמיים, 350 אלף שקל, אמא שלי היא מורה לציור, היא מרוויחה 7,500 בחודש טוב, מה קורה, מה קרה לנו, ובדיעבד, זה אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי, מכיוון שהיום אני עוזרת לאנשים להתנהל כלכלית נכון, ולא הייתי מגיעה לזה בלי אותה עקיצה.
טוב, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. נמצאת איתי היום מיכל רוזנטל. מיכל רוזנטל היא יזמית, משקיעה, ובאופן כללי, לדעתי, אישה מעוררת השראה שעוזרת לאנשים לשנות את החשיבה שלהם הכסף ולעודד אותם להשקעות. מיכל עזבה ביום בהיר אחד משרה מאוד נחשבת כדי להגיע לעזור לאנשים להתקדם מבחינה כלכלית. היום מיכל מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, יוצרת מפגשים שמחברים בין אנשים ומלמדים, ומלמדת לך אנשים להתנהל נכון עם הכסף שלהם. אז מה קורה מיכל?
אהלן אהלן דני, איזה כיף להיות כאן, תשמע, וואלה, זכות אדירה שהזמנת אותי, תודה רבה.
איזה כיף להריח אותך, אז ככה נתחיל בהיכרות שלנו בעצם, ההיכרות נבעה מזה ש... מאומגד, נכון? כאילו היית לקוחה שלנו, שם הכרנו או שהיה למשהו לפני?
כן, שם הכרנו, הגעתי לאחד הוובינרים שלך בתקופת הקורונה, כולנו היינו ספונים בבתים, הגעתי לוובינר, אמרתי, תשמע, מיכלי... וואלה, תשמע מיכלי זה יפה. אמרתי, תשמעי, האיש הזה חבל על הזמן. וואלה, באמת, לדלקתי עליך, באת לי טוב, אהבתי את הווייב, אהבתי את הצורה שאתה מעביר את הדברים, את המקצוענות. פניתי אליך, אמרתי לך, תשמע, דני, אני רוצה, בוא, תרביץ בי תורה. והנה, וזה קרה.
וזה עבד מעולה. גם היום אני מאוד מקווה שאת גם עוזרת ללקוחות שלך להעביר את המידע הזה, כי זה לא מידע שאני המצאתי אותו, זה דברים שלמדתי במקומות אחרים. אז מקווה שזה גם עובר מתגלגל לעוד אנשים.
חד משמעית.
תגידי, אז התחלנו באמת בסיפור הדי מטורף של אמא שלך, ובניתי לעצמי סדרה של שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אבל בא לי לשאול רגע, הכסף חזר? מה קורה? כאילו, איפה זה עומד כרגע, הסיטואציה הזאת?
אז קודם כל, מדובר על 350 אלף שקלים, שזה היה במרוצת בין 4 ל-5 שנים, זה לא קרה בין לילה. כל האסטרטגיה של החברות האלה, זה להתקשר בדרך כלל קהלי יעד שלהם, זה קשישים, אנשים שלא מבינים את השפה, ואימא שלי שפתחה קטגוריה, שזה קטגוריה של נאיבית, או במילה אחרת פריירית, זו הקטגוריה. עכשיו, הם היו מתקשרים אליה, והיו אומרים לה, שלום, ריקי, מתקשרים מטטטה, כל פעם שם של חברה אחרת, בסוף זה אותו חייטפי, אותם בעלים, ובעצם אומרים לה, מגיע לך מתנה, מה שנקרא, את חברת מועדון, מגיע לך מתנה, את רק צריכה לשלם מחיר סמלי של 39.90, 89.90, כל פעם משהו אחר, ובעיקרון הרבה פעמים היו באיזשהו שלב אומרים לה, זה מגיע לך מתנה, את רק משלמת דמי משלוח או דברים כאלה. זו אסטרטגיה אחת. אסטרטגיה אחרת זה, יש לך המון נקודות פה שאת לא ניצלת אותן, אז משהו שעולה 3,000 שקלים, את תשלמי רק 199. והרבה פעמים מה שהם עשו, הם חילקו את זה, זאת אומרת, הם חילקו לה את זה, גם אם זה סכום קטן מאוד, אז אחר כך זה היה סכום, נניח, 199 שקלים ל-10 תשלומים, 12 תשלומים, 36 תשלומים, כאילו, כשאני נכנסתי לי, אני וראיתי את זה, יש לי עד היום פרוספקט, אני ביום אחד באמת באחת ההרצאות שלי, אני פשוט אשים את הדף הזה כמצגת, כאילו בשקף, שבא ואומר, באיזשהו שלב, מרוב שהיא הייתה יסמנית, כלומר, למי שלא יודע מה זה יסמנית, זה בן אדם שכאילו, עכשיו אם אני אשת מחירות ואני חייבת להגיע ליד, בוא נתקשר לרבקה רוזנטל. היא הייתה תמיד אומרת כן. אגב, בלי שום הלימה לחשבון הבנק שלה. אמא שלי, כמו שאמרתי בהתחלה, היא מרוויחה בין 7,000 ל-8,000 שקל בחודש. עכשיו, מה שאומר שהיא הייתה צריכה לקחת הלוואות על הלוואות כדי לממן את אותה הקיצה. והיא פשוט נכנסה לסחרור הלוואות, וזה בן אדם ש0% מודעות או מודעות פיננסית, או אוריינטציה פיננסית, וכשאני עליתי על זה, זה כבר היה אחרי הרבה שנים, אז לשאלתך, ממש לא קיבלנו את כל הכסף, קיבלנו כמה אלפים בודדים, היה טיפה בלב ים, הגעתי גם לחדשות ערוץ 2, ככה הייתי בהצללה, כי אז הייתי איתם בדיוק במסע ומתן לקבל קצת מהכסף, אז לא רציתי בכלל שיראו אותי, כן. מבחינת החברה. אני אומרת לך, הייתי מגיעה, כשהגעתי להביתה, ממש היא פתחה ארון, היה לה כמו בסרטים, ארון מלא סדינים, מחוותות, טאבלטים, הם היו שולחים לה כל מיני דברים, הם אומרים לה, זה את מקבלת מתנה, את רק משלמת על משהו אחד, בום, מקבלת 3 מוצרים. וככה תפרו אותה, מה שנקרא, מכל הכיוונים, וזה באמת הוציא אותנו גם למסע, שבעצם בפעם הראשונה, תחשוב שאימא שלי אז הייתה בת 66, משהו כזה, ומה שקרה זה ש... פתאום בפעם הראשונה בחיים, הבת שלה הקטנה, פתאום לוקחת פיקוד, זאת אומרת, הכל מתהפך. עכשיו, אני שמתי לב שיש שני מצבים שבעצם הילד מטפל בכספים של ההורה. בפעם הראשונה, אם חס וחלילה ההורה הולך לעולמו, אז פתאום הילדים אומרים, אוקיי, אבא, אמא, לא כאן, צריך לפתוח את זה. בפעם השנייה, זה אם חס וחלילה, פתאום ההורה יוצא מכלל תפקוד. אבל לא קורה בחיים ביום בהיר אחד שהילד דופק בדלת של ההורה, ואז הוא אומר לו, מה קורה, אבא, אמא, בואו, תראו לי מה קורה לכם בכספים. זה פשוט לא קורה. כן. וזה קרה באותו יום, ופתאום הכל התהפך, כי פתאום אני הייתי השוטר, אני זאת שהייתי צריכה להגביל אותה, אני זאת שהייתי צריכה לחתוך לכרטיסי אשראי, להנפיק לכרטיס דיירקט, פתאום היא הייתה צריכה לתת לי דין וחשבון על כל ההוצאות, וזה שלח אותנו למסע שבאמת, אני מודה גם בגילוי לב, מאז המערכת יחסים שלנו לא חזרה להיות כמו שהייתה, כי מאז ועד היום אני פותחת את כל בוקר את החשבון בנק שלי, עם החשבון בנק שלי ועם החשבון בנק שלה. כי עד היום, אפילו היום, מתקשרו אליי בבוקר, איי שלום את רבקה, כי תמיד שהם מתקשרים אליה, אז אני מפנה אותם אליי. איי שלום את רבקה, כן, תרומות. כל הזמן, היו, עד היום. אז זה ממש שהם מזהים את הטרף הקל, האנשים הנאיבים שלא מבינים, שלא זה, ופשוט ככה מתעלקים עליהם.
מטורף.
זה באמת מטורף.
תגידי, ומה, כאילו בואי נחזור אולי שלב אחד אחורה, כשגדלת במשפחה, אז מה היה היחסים שלכם עם כסף, או למדתם על זה, דיברתם על זה, הייתה איזושהי פתיחות לשיח פתוח על הכנסות הוצאות, על איך להתנהל נכון מבחינה כלכלית?
אוקיי, אז האמת שזה גם סיפור, אני כל חיי מורכבים מפסיפס של סיפורים, מה שנקרא, באמת, כל סיפור בצבע, אז אני גדלתי בבית שההורים שלי, זאת אומרת, היה בו כסף. אבא שלי היה שחקן כדורגל מפורסם, השם לא יגיד לך כלום, אני מדברת לך על שנות ה-70, שיחק במונדיאל, אז הוא היה כאילו כדורגלן, והוא הגיע עם כסף, כאילו היה לו כסף, ואימא שלי, שני ההורים שלה נפטרו בגיל צעיר, אז גם היא הגיעה עם כסף לנישואים. כלומר, היינו בית, לא היינו אף פעם עשירים, אבל בהחלט לא היה חסר שום דבר והכל פנן. וביום בהיר אחד, שזה סיפור כבר לפודקאסט אחר, אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור, כי חבל, אמרת לי שאנחנו מוגבלים בזמן, זה לא פודקאסט של שעתיים, כן. אבל אני כן זה חשוב לספר את זה, כי זה בעצם ככה התהווה כל המהות הכלכלית שלי, שמה התהוותה כבר. אז ביום בהיר אחד, אבא שלי, אני הייתי בת 13.5, רבע ל-14, משהו כזה. ביום בהיר אחד, אבא שלי יצא מהתמונה. יצא מהתמונה, זה אומר שכאילו הלכנו לישון בלילה, אנחנו קמנו, אני יש לי שני אחים גדולים, אחות ואח, קמנו בבוקר, 3 ילדים, אמא, אבא לא נמצא. To make long story short, הוא יצא מהתמונה, חזר אליה רק אחרי כמה שנים. עכשיו, מה שקרה זה שכשהוא יצא מהתמונה, אז עזוב שהתמונה התרסקה לחלוטין, כי היה שם סיפור ואיזשהו משבר משפחתי, אבל כשהוא יצא, אז גם התמונה הכלכלית התרסקה. הוא היה עמוד התווך של הבית. עכשיו, אז מה שהיה נהוג, אני לא יודעת אם בכל הבתים או מה זה, אבל לפחות אצלנו היה נהוג שאבא שלי הוא שר החוץ, ואמא שלי היא שרת הפנים. היא מטפלת בעניינים, בילדים, בבית, והוא מטפל בכל השאר, בטוח בענייני כספים. עכשיו, זה לא דובר אף פעם על כסף, כי זה לא, בכלל לא היה בשיח. וכשהוא יצא מהתמונה, אז פתאום, לא רק שהוא יצא, פתאום כל החובות, פתאום הבנו שיש חובות ועניינים. עכשיו, אני אומרת הבנו, אני הייתי אז פישרית פחות מ-14, לא באמת הבנתי את גודל המאורה. אבל לימים למדתי שכשהוא יצא, אז היו לו המון חובות למלא אנשים, ואז התחילו להגיע מכתבים ונושים ועניינים, ובסי, עמדנו בחלוקת מזון לנזקקים, אני ואימא שלי, אני זוכרת, תמיד אמרתי לה, ממש לדעתי זה היה לפני שנה בפסח, או לפני שנה או לפני שנתיים, שמעתי לה, אימא, אבל למה לקחת אותי? כי אני זוכרת ממש תמונה שאני עומדת, כאילו היה איזה בחור צעיר על טנדר, שהוא ממש מחלק מארזים של מצות, ואנחנו כאילו עומדים, אני לא רואים אותי, אבל אני עושה עם הידיים כלפי מעלה, כאילו מושיטת הידיים לקחת את החבילה. וזה משהו שנצרב לי. עכשיו, ברגע שאתה גדל עם כסף, ואז בין לילה פתאום אין כסף, אז זה מייצר אצלך קודם כל סריטה רצינית לגבי רגע, לגבי כל העניין של הכלכלי, אבל זה שני דברים זה נתן לי. דבר ראשון, הבנתי בגיל מאוד צעיר שלא לעולם חוסן. כלומר, שלא משנה מה קורה, הכל יכול להתהפך ברגע. אז זה דבר אחד שלמדתי. ודבר שני, בגלל שבאמת לא היה לנו כסף, וגם אימא שלי לא ידעה להתנהג כלכלית נכון, אז היא כבר אז נכנסה להלוואות. זאת אומרת, זה משם לאורך כל החיים, אפרופו הקיצות ודפוס חוזר, אז זה כבר משם, עכשיו אני לא אומרת את זה חלילה בשיפוטיות, כן? אף אחד לא לימד אותה, אף אחד לא, גם היא לא למדה. אבל אז זה באמת, אז זה דבר אחד. והדבר, אמרנו, לא לעולם חוסן. והדבר השני, בעצם למדתי את הכלל הראשון בהתנהלות כלכלית נכונה, ולמדתי את זה על בשרי, כי יצאתי לעבוד, והכלל הולך ככה. את לא יכולה להוציא יותר כסף ממה שאת מכניסה. כי בשנייה שאתה עשית את זה, פשוט לא יהיה לך. כאילו, לא יהיה לך לפינוקים וזה. לא יהיה לך לדברים הכי בסיסיים, הכי אלמנטריים של החיים. ועם ההבנה הזאת, בעצם גדלתי. וכל הזמן עבדתי מגיל ממש צעיר, באמת, מגיל, באמת, מאז המקרה של אבא שלי. עבדתי במלצרות, ולאורך רוב החיים, כאילו, רוב החיים הצעירים שלי, הטיפש עשרה כזה. וככל שהרווחתי יותר כסף, אז הוצאתי יותר כסף, אבל לעולם לא מעל גובה ההכנסה שלי, שזו הטעות של רוב האוכלוסייה היום באופן כללי. זאת אומרת, היום אני מטפלת, עובדת עם אנשים, מסתכלת על תקציבים שלהם, או לפחות, הם חושבים שזה נקרא תקציב, אבל זה לא כל כך על ההכנסות הוצאות, ואתה רואה לאורך זמן שככל שהמשכורת עולה, אז רמת החיים עולה בהתאם ויותר מזה. זאת אומרת, אז אני מאוד הבנתי את זה כבר בגיל ההוא, וזה הרקע שלי לבסיס הכלכלי. עכשיו, כל החיים התנהלתי כלכלית נכון, זאת אומרת בגלל אותו מקרה התנהלתי נכון, ואז ב-2016 שקרה כל המקרה עם אמא שלי, אז פתאום שהתחלתי לטפל לה בכספים, פתאום הבנתי מה זה אומר התנהלות כלכלית קלוקלת, גרועה, יש לומר חוסר התנהלות. כי ברגע שהתחלתי לטפל לה בכספים, אז פתאום אמרתי, אוקיי, יש כאן בעיה רצינית, ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? כי לא ידעתי הרבה דברים, לא ידעתי איך להתמודד מול בנקים, כי אני הכל היה אצלי בסדר, בחיים לא לקחתי הלוואה. אגב, אז גם חייתי באשליה שהלוואה זה פשוט דבר הכי גרוע שיש. היום אני אומרת, יש הלוואה טובה, חוב טוב, חוב רע. חוב טוב לצורך העניין זה חוב שאני לוקחת לצורך מינוף. כלומר, אני לוקחת כסף, ואני בעצם משקיעה אותו בריבית טובה יותר. אבל אמא שלי לקחה כל החיים רק ריביות גרועות, חוב רע, שזה בעצם חוב לצריכה שוטפת, להתנהלות, מה שנקרא יומיומית, חוב בשביל לקנות, לא יודעת מה, אוכל, בגדים, טיולים, whatever. אז באמת, שהתחלתי לטפל בכספים של אמא שלי, אז פתאום נחשפתי לכל הנותני שירות, כרטיסי אשראי, רבתי איתם, אתה לא מאמין בכלל, כאילו, הייתי, אני זוכרת בהתחלה, באמת, בחצי שנה הראשונה, הייתי פשוט מסכנה, וגם הייתי לבד, ולא ידעתי גם הרבה דברים שאני יודעת היום, שהיו מקלים עליי. עכשיו הייתי מתקשרת לחברת האשראי, בהתחלה באמת בחורה חמודה, נאיבית, מה זה נאיבית? הייתי מתקשרת, הייתי מעלה, שלום, מדברת מיכל רוזנטל, זאת הבת של רבקה, כמו שאתם רואים, יש לה המון המון כרטיסי אשראי, והיא משלמת 19.90 עבור כל כרטיס, היו לה איזה 7-8 כרטיסים, הייתה משלמת כמעט 20 שקלים על כל אחד מהם, חלק בכלל לא היו בשימוש, באמת קטסטרופה אחת גדולה, והייתי אומרת להם, אמא שלי נקצה, ותסתכלו, כי בסוף הם יכולים לראות את כל הפרטים, וכבר השמות האלה, כבר אחר כך בדיעבד, ידעתי שכל החברות האלה כבר עלו להם ברדאר, כחברות שהן בעצם עוסקות בהונאה, וגם היה את המועצה לצרכנות, בעצם שזה, התפקיד שלהם היה בעצם לעזור לנעקצים. אז באתי להם באמת בנאיביות, ואמרתי להם, תעזרו לנו, ואז אני לא אשכח את הפעם הראשונה, אחרי שאני אומרת לה, אמא שלי משלמת 19.90, והיא נעקצה, ותראי מה קרה, ומלא כסף, ואני לא יודעת מה לעשות, ואז אמרת לי, אם את לא רבקה, אני לא אוכל לתת לך שירות. ואז אמרתי, כן, אבל אני הבת שלה, וגם אין בעיה שנעשה ביחד. את לא יכולה לקבל שירות. עכשיו, אמא שלי ציירת, היא גם עבדה, מהבוקר עד הלילה, עד עכשיו, אמא שלי עובדת, היא בת 73, תהיה בריאה, היא עובדת מהבוקר עד הלילה, עד היום, כאילו, אגב, אני לא יודעת אם נדבר על זה, אבל זה גם משהו אפרופו, כאילו, על פנסיה ועל מי שלא מפריש, נניח עצמאים שלא מפרישים, אז כאילו, באמת, פתח סוגריים, אמא שלי לא הפרישה שקל כל החיים, והיום היא חיה, היא עדיין עובדת, אבל כמה היא תעבוד, שתהיה באמת בריאה, אבל כאילו כבר קשה לה, והיא חיה מביטוח לאומי, תחיה מביטוח לאומי 2187 שקלים. אז זהו, סגרתי סוגריים לעצמאים שככה.
זה לא רק עצמאים, גם המון, קודם כל יש לך סיפור, וואו, כאילו, לא נתחיל עכשיו לפתוח רבדים עמוקים, אבל בוא נעבור לי לחבק אותך.
כפרה, אפשר להתחבק אחרי ההקלטה.
העניין הוא, תראי, אני גדלתי משפחה של, משפחה שעשתה עלייה, וכמו הרבה חברים, דודים, ומשפחה שלי, גם אבא שלי לא הפריש, כי לא היה לו זמן להפריש לפנסיה, אז גם כמו אמא שלך, אז הוא לא חי מהמון, יש לו קצבת פנסיה, לא ענקית, בעיקר קצבאות אחרות, אז זה, בקיצור, זה לא רק עצמאים, זה גם הדור הקודם, וואלה, שמלא דברים. אגב, יש גם הרבה ממשקים בחיים אישיים שלך, גם אצלי, לא יודע כמה את זוכרת, אבל הפתיחות שלי ובכלל החשיפה שלי לעולם הפיננסים בא מהבית, כאילו אני הייתי המתורגמן הפיננסי, כל המסמכים שהגיעו וכולי, אמרו שלי לא יודעים עברית, אז אני הייתי מתרגם, עד היום תסק להם כל מה, לאבא שלי, אמא שלי נפטרה, אבל תסק להם כל מה שקשור לזה. אגב, עוד משהו שמתממשק, אמא שלי הייתה גם מורה לאומנות.
וואלה.
לציור, אבל לאומנות ולמתמטיקה.
נשמע, אולי אנחנו הופרדנו בזה. כן, יש הרי, האמת שגם, מעבר לעובדה שיש הרבה ממשקים, גם התחברתי אליך בשנייה, זאת אומרת, ישר היה לנו את החיבור, אפילו שהייתי כאילו לקוחה שלך והיינו בזום וזה, באמת, ממש התחברנו ממש ולאורך כל ה...
זהו, אז תראי, אני חושב שכאילו אחד הדברים הבולטים שעלה פה זה הסביבה, הסביבה שאנחנו נמצאים בה, בין אם זה סביבה שהאבא זה או האמא או שאנחנו לוקחים אחריות, כאילו משהו כזה מוביל אותנו למקום הזה. אז אולי בוא רגע נדבר על איך בן אדם ששומע אותנו או מישהי ששומעת אותנו והיא רוצה להיכנס לעולם הזה ורוצה ממש להתחיל לעבור איזשהו מסע עם עצמו או עצמה, איזה סביבה היא צריכה לסגל עצמה, של איזה אנשים, איזה אנשי מקצוע אולי, איזה קהילות.
וואו, אז קודם כל זה כאילו, אתה פותח דלת לעולם שכאילו באמת, הוא פשוט עצום. המילה, יש משפט שאני ממש הולכת לאורו, שזה סביבה חזקה מכוח רצון. עכשיו, העניין של הסביבה, הוא לא רק שינה לי את החיים, הוא הפך לי את החיים ב-180 מעלות. אגב, סיפורים וכאלה. אז אני עד לפני, בוא נגיד, 3 שנים, חייתי מציאות, אפילו קצת פחות מ3 שנים, עד תחילת הקורונה, חייתי חיים אחרים לגמרי. מה זה אומר? אני הייתי חיה את חיי הלילה של תל אביב, ארדקור, מה שנקרא, באמת, עם כל המשתמע מכך, הייתי יוצאת, הייתי מבלה, הייתי כאילו באמת, לפעמים הייתי חוזרת ב5 בבוקר, רק ממסיבות. אגב, היום אני כבר מיולי 2020, אני נכנסתי למועדון ה5 בבוקר, אני והבת זוג שלי, אנחנו קמות כל בוקר, היא קמה ב10:50, עושה לנו קפה, אני קמה ב5:55 ומתחילות את היום. היום זה הדבר, זה אחד הרגלים הטובים ביותר שסיגלתי לעצמי, פתחתי סוגריים, זה לא מתאים לכל אחד, הכל בסדר, אם יש ילדים קטנים, או גם בלי קשר, גם, פשוט אני יודעת שזה נושא שהוא הרבה פעמים בוער, כן, ואני כן. אומרת, אין נכון ולא נכון, לי זה עבד פלאים, לי זה שינת החיים, אבל בחיי שזה לא מתאים לכל אחד, סגרתי סוגריים, כל אחד או כל אחת, סגרתי סוגריים ואחלה. אז לגבי הסביבה, אני נוהגת בעצם לחלק את הסביבה לשתיים. יש את הסביבה הפיזית שלנו. הסביבה הפיזית זה האנשים שמקיפים אותנו. ויש את הסביבה המנטלית שלנו, שזה איזה אוכל אנחנו מאכילים את הראש שלנו. עכשיו אני אתן לך משניהם, מה שנקרא, נקודות באמת, כי אפרופו אם מישהו שומע, בא לי שבאמת מישהי או מישהו ייקחו מזה מה שהם יכולים, מכל מה שאני עברתי, כי עברתי את הדברים האלה, מה שנקרא, על בשרי. אז התחלתי להגיד שחייתי את חיי הלילה של תל אביב. וכששיניתי את כל המיינדסט שלי, אז החלטתי שאני רוצה בעצם גם לשנות את הסביבה שלי, זה גם קרה די באופן טבעי. עכשיו, אני לא אומרת מילה רעה על הסביבה שהייתה איתי, להפך, נשים מדהימות, חברים, חבר'ה, מדהים. פשוט, יש משפט שאומר, מה שמתמקדים בו גדל. ואני התמקדתי בחיי הלילה, וזה, איך לומר, גדל מאוד. וכשהחלטתי לשנות את זה, אז באופן טבעי הדברים השתנו, ואני יכולה להגיד לך, דני, באמת, לא ב-100%, ב-150%. שאם אני לא הייתי בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מקיפה את עצמי באנשים שעושים התפתחות אישית, שלומדים השקעות, שעושים פודקאסטים, שמרצים, שכותבים סדנאות, ספרים, הרצאות, אני לא הייתי יכולה להגיע למקומות האלה. עכשיו, אני כבר התראיינתי עד היום בחמישה פודקאסטים, ראיינו אותי לרדיו, ראיינו אותי לעיתון, נתתי הרצאה רק בשבוע שעבר מול 90 נשים בבר שאני סגרתי. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו יכולים להיות אפשריים. עכשיו, אני אגיד, גם לפני 5 שנים יכולתי לעמוד על במה, אבל לא האמנתי שזה אפשרי עבורי. אז בהמשך ישיר לשאלתך, הסביבה זה הדבר הכי חשוב שיש לנו. אם עכשיו יש לכם, אם אתם נמצאות בסביבה, מה שנקרא שלא מקדמת אתכן או אתכם למקומות שאתם רוצים להיות, תשנו. יש משפט של ג'ים רון שאומר, If you don't like how things are, change it, you are not a tree. כאילו אנחנו לא עץ, אנחנו יכולים לזוז, החיים דינמיים, אנחנו יכולים להשתנות, הכל בסדר. אפשר באמת כל הזמן להקיף את עצמנו בסביבה אחרת. עכשיו, אם אתם לא יודעים או לא יודעות איפה למצוא את הסביבה, אז תיכנסו, קודם כל תיכנסו לפודקאסטים. תיכנסו, זה סביבה מנטלית, אני עוד שנייה אדבר על זה. אבל אם אתם לא יודעים ואתם מחפשים בסביבה פיזית, יש מלא קבוצות בפייסבוק, ומהקבוצות האלה יוצאים למפגשים פרונטליים ולזומים ולהיכרויות ולכל מיני מפגשי מאסטר מיינד, ויש הכל מהכל. אתם לא יודעים, פשוט כנסו, תתחילו ללכת. אני בהתחלה הייתי הולכת לכנסים, הייתי לא מוצאת את הידיים ואת הרגליים, הייתי עומדת ליד העמדת קפה, משחקת אותה כאילו אני מסתמסת, ולאט לאט הלכתי פעם אחר פעם, עקב צד אגודל, ולאט לאט פתאום הכרתי מישהו אחד ועוד מישהי, ופתאום נכנסתי לקבוצת וואטסאפ עם איזה בחור שהכרתי, והוא אמר לי, אתה רוצה להיכנס לקבוצת וואטסאפ של השקעות? אמרתי, יאללה, פגז, הכניס אותי לקבוצה. אחרי כמה חודשים בקבוצה הזאת אמרו, מישהו רוצה להיכנס להשקעה משותפת? בום, אמרתי, אני מעוניינת. נפגשנו 5 או 6 אנשים בצפון תל אביב, נכנסנו להשקעה, 2 מאותם 6 אנשים, חברים שלי, אחד הוא חבר נפש שלי, כמו אח. וואו. אתה מבין? אז כאילו, אני אומרת, הרבה פעמים אתם הולכים, אתם יוצאים לדרך, אתם לא יודעים לאן תגיעו. אז זה ברמת הסביבה. זה ברמת הסביבה הפיזית. עכשיו, אגב, הרבה אנשים אומרים לי, כן, אבל החבר'ה שלי לא מעניין אותם, הם כאילו בתודעת חוסר, הם אומרים חסר, למרות שאני כל הזמן זה, אבל כאילו אומרים כל הזמן, אנשים שמדברים על כמה קשה פה, כמה אכלו לי, שתו לי, הממשלה, כן ביבי, לא ביבי, לא מעניין, עזבו אתכם. בואו נסתכל שנייה רגע על חצי הכוס המלאה. ואגב, אם הסביבה שלכם היום היא כאילו סביבה שאומרת כל הזמן, זה לא יעבוד, לא נראה לי, מה שנקרא בגישת האיך לא, במקום בגישת האיך כן, תחפשו את מי שאומר איך כן. אפילו תרשמו ביוטיוב, בגוגל, גישת האיך כן, גישת האיך אפשר. אתם תמצאו את האנשים. אם אתם תתחילו ללכת, מה שנקרא, וכמו שאמרתי מקודם, מה שמתמקדים בו גדל, תתחילו ללכת, תתחילו לצעוד, היקום, לא האמנתי בזה פעם, אבל היקום פשוט ישלח לכם בדיוק את מה שאתם צריכים. וגם לגבי הסביבה המנטלית, אני שנים הייתי מנויה לעיתון ידיעות אחרונות, הייתי פותחת את הבוקר עם העיתון, וכל בוקר שלי היה נפתח בהוא שנרצח, באיש שנאנסה, בהוא שקיבל מכות, בממשלה שקורסת לא קורסת, בכמה קשה כאן, ככה הייתי מתחילה את היום שלי, ולאורך כל היום וויינט וזה, וגם בעבודה, כאילו הם מדברים על כמה קשה פה, בערב, CSIים, בערב הייתי רואה, היה לי החדשות, היה מוקלט אצלי כסדרה.
באמת?
בחיי אלוהים לא נגעתי. בסדרה ברמה שלפעמים בסופשים, אם לא הייתי רואה באמצע שבוע, הייתי עושה בינג' של יונית לוי. כאילו עד כדי כך קיבלתי את כל הרעל לבריד, כל כך הרבה שנים. ואז אפרופו סביבה מנטלית, כל מה שאמרתי בדקות האחרונות, לא לעשות. פשוט, באמת, פשוט להימנע מזה. ומה כן לעשות? אז פשוט, אפרופו הרגלים שהחלטתי לסגל לעצמי הרגלים טובים, אז במקום העיתון של הבוקר, היום אני קוראת ספרים וכותבת, לא יודעת מה, הוקרות תודה בבוקר, או שלושה דברים שאני מודה עליהם, או שלושה דברים שעשיתי אתמול וקידמו אותי למטרה שלי. במקום, לצורך העניין, יונית לוי וגיא פינס, וכל מה שהייתי רואה משעה 7 בערב עד שהייתי נרדמת ב, לא יודעת מה, ב-12:01 בלילה, אז אני כאילו, אני לא אגיד שאני לא רואה טלוויזיה, אבל אני יכולה לראות, גם אם אני רואה חדשות, אז אני לא רואה את ה-40 דקות הראשונות, אני רואה את ה-20 דקות האחרונות, שיש כל מיני מגזין, פתאום לאחרונה ראיתי נועה קירל על האירוויזיון, עם דנה אינטרנשיונל, וואלה, תנחת על המוח, פגז, או לראות איזה דוקו מעניין, כאילו על אנשים שהצליחו, או כאילו, החלפתי פשוט הרגלים רעים, עבורי רעים מאוד, בהרגלים טובים, גם החמש בבוקר, הייתי גם שותה אלכוהול, הייתי, וואלה, רחמנה ליצלן, גם כאילו, וואלה, כאילו, מתמסטלת, אני לא, שוב, אני לא מתגעה בזה, אבל זה היה חלק ממני, רוב חיי, ואני לא הולכת לחתוך את זה, כי אין מה לעשות, זה גם בפסיפס של מי שיצר אותי, מי שאני, אבל היום כאילו, אתה יודע, היום אני הסחית של החבר'ה, היום אני לא אתן לי כוס יין, כאילו, וזהו, ואני כאילו, אז גם ההרגלים, גם הסביבה, אז הסביבה המנטלית, איזה אוכל אתם מכניסים לראש שלכם, מזון מנטלי, זה כל כך חשוב, גם סביבה פיזית, סביבה מנטלית, מה אנחנו מקיפים את עצמנו? אני הרבה פעמים, גם שנסעתי לכאן, עכשיו בדרך אליך, אני שומעת The Mentor Podcast של רוב... בוא, עכשיו, התחלתי לשמוע אותו בחודשים האחרונים, בוא נגיד חודשיים האחרונים, משהו כזה, וכל הזמן אני, כל הזמן בפודקאסטים של ג'ים רון, אני הייתי הולכת לישון איתו כבר מחובקת כפיות, טוני רובינס, כאילו די, אני כבר מכירה, כבר הסרטונים קופצים, אני כבר חוזרת איתם על המילים, לא נדבר גם על הרבה פודקאסטים פה בארץ, כאילו שיש מעולים, אז אני באה ואומרת, סביבה, תחפשו גם באנשים, בפודקאסטים, בסדנאות, בהרצאות, ועוד משהו שאלת, ההיכרות שלי ושלך, אני שילמתי לך כסף בהתחלה, ותראה איזה סגירת מעגל יפה שהיום אני מתראיינת אצלך, ואגב, אני אספר לך, כמעט כל האנשים, היום אני מוקפת באוטוריטות, אנשים באמת שעושים סדנאות, פודקאסטים, ספרים, מעבירים את המידע על המשפיעים על, על, על מאות ואלפי ועשרות אלפי אנשים. עשיתי בממוצע, שילמתי לאולי 70% מהם. זאת אומרת, אנשים ששילמתי להם לפגישות אישיות, לקורסים, לסדנאות, באתי אליהם, הייתי אצלם בזומים, בפרונטלי, שילמתי באמת מאות אלפי שקלים לאנשים בשנים האחרונות. אפילו לפעמים היה איזה בחור אחד שהייתי אצלו בזום, ורציתי שהוא יבחין בי, ואמרתי, בזום הוא לא הקלוטתי, הלכתי אליו הביתה, שילמתי לו 750 שקל לפגישה של שעה, רק בשביל שיראה אותי, אחר כך הוא כבר זיהה אותי, אז אני אומרת, אין בעיה, יש היום הרבה דברים חינמים, זה בסדר גם לצרוך תוכן פיננסי, פיננסי קודם כל זה חייב, אבל חינמי זה בסדר, אבל אל תיכנסו למלכודת הזאת של רק חינמי, כי מה שקורה בחינמי, אתה יודע, בסוף נותנים את הערך ויש שם המון, יש שם זהב, אבל אנחנו לא יודעים הרבה פעמים לדייק את הזהב מבין כל הדבר הזה, וכשאתה הולך למישהו ממוקד, אז הוא אומר, אוקיי, בוא, אני עכשיו אני לא נותן לך את כל הזהב שלי כמו שאני נותנת לעשרות אלפים או לאלפים שמקשיבים, בוא אני נותן לך את זהב באחד על אחד, ואז אופה, כבר זה הרבה יותר מדויק. אז אני באה ואומרת תמיד, כמו שאני אומרת, תצמצמו הוצאות ותגדילו הכנסות, אז גם אני אומרת, תצרכו חינמי, אבל גם תשלמו לאנשי מקצוע, ואגב, אפרופו תודעת שפע, תשלמו באהבה. כסף זה זרימה, יש כסף אוהב אנרגיה, כסף זה אנרגיה, הוא אוהב זרימה, בסוף אתם שולחים את הכסף ומקבלים, שולחים, מקבלים, ככה זה עובד, ואני באמת גיליתי את זה, ואגב, אני גם אגיד, לא הכל זהב, לא הכל מושלם, אני שילמתי גם אלפי שקלים למנטורים, אני עושה עם הידיים במרכאות מנטורים, סוג, לא מהסוג הטוב, ועדיין, ווואלה, זה חלק מהשכר לימוד שלי, אבל, אז יכול להיות שגם תתקלו בכאלה, אבל הלונגרן, כמו השקעות, יש השקעות טובות ויש השקעות לא טובות, ואם תרצה אני יכול גם יכולה לספר לך, גם על השקעות לא טובות שהיו לי, והיו לי אחת במיוחד, מה שנקרא צורמת, אז שתדעו, גם בהשקעות אפשר ליפול, אפשר להצליח, גם בכל דבר, אבל הרבה יותר גרוע זה לא לנסות ולא להעיז ולא לצאת לדרך ולהישאר באזור הנוחות שלנו, כי יש משפט שאני נורא אוהבת שבאיזשהו שלב נהיה מאוד מאוד לא נוח באזור הנוחות.
לגמרי.
אני אשתה גם מים, כי נתתי פה איזה סשן כזה שזה אחלה.
באמת פה סשן.
כן, סשן טוב.
גם האנרגיות שלך, אני חייב להגיד, כאילו, כבן אדם שניזון מאנשים, אני מאוד, יש את האינטרוורט, אקסטרוורט, אני מאוד אקסטרוורט, אז זה ממלא אותי בטירוף עכשיו, השיח, האנרגיה, ההתלהבות, אני כאילו אני אפה עלייך פה, שתדי.
כפה עליך, איזה כיף.
רגע, מעבר, דיברנו, ציינת את זה במשהו בהקשר אחר, אבל דיברנו על תוכן חינמי למול תוכן בתשלום, וממה שאני זוכר, את גם מתנדבת בעמותה שנקראת מתייעלים. תקניתי אם אני טועה, לא עד הסוף מכיר או זוכר, אבל מתייעלים זאת עמותה שהמטרה שלה היא לעזור לאנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, ויש להם קושי ביום-יום בניהול הפיננסי, נכון? עד כאן אני צודק?
צודק חלקי. אז קודם כל מתייעלים...
רגע, אז שנייה, רק השאלה שלי זה... קודם כל, מה העמותה עושה? התחלתי להגיד עכשיו, וגם מה את עושה בתוך, או היית עושה, לא יודע אם עדיין, אבל כאילו, מה תכלס העמותה עושה, ואיפה זה פגש אותך, מה את היית עושה שם, או עושה שם?
כן, אז קודם כל, עמותת מתייעלים זו עמותה שהיא ללא מטרות רווח, הקימו אותה בחור בשם מאור זלוצברג, בום, איזה תותחית, הצלחתי להגיד את זה, מאור, זה שם אשכנזי, אין, אש, אז הוא חמוד לאללה, הוא המנכ"ל של העמותה, הוא הרים אותה לפני בערך 6 שנים, זה הסדר גודל, והמטרה שלה זה להנגיש ידע פיננסי לציבור הרחב. עכשיו, דווקא מתייעלים לא חרתה על דגלה לעזור לאנשים במצוקה כלכלית, אלא יש שם הרבה אנשים גם שמגיעים שהם מאוזנים, או אפילו שיש להם קצת כסף בצד, ובעצם מפתחים את זה גם לשלב הבא. אז יש לנו, אני אומרת לנו, כי אני עדיין חלק מהעמותה, אני מתנדבת שם, התחלתי להתנדב שם בנובמבר 2020, עשינו את החפיפה לדעתי באוקטובר 2020, ובנובמבר התחלתי להתנדב שם, אני עדיין מתנדבת שם, ובעצם יש לעמותה הזאת את כל השירותים שאתה יכול לחלום עליהם, ממשכנתאות וביטוחים, והתנהלות כלכלית נכונה, והרצאות וסדנאות, פשוט הכל, זו עמותה נפלאה, אני פשוט באמת מודה לאלוהים שהתחלתי להתנדב שם, זה קרה מתוך צורך שלי, שכמו ששיתפתי אותך, אני בקורונה שיניתי את החיים שלי, הפסקתי באמת גם עם החמש בבוקר, כאילו אגב, מה שהוביל לזה, שנייה בזה, זה כאילו, אני כל החיים הייתי בן אדם של אנשים. תמיד, 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 מגיל צעיר, תמיד הייתי בן אדם של חבר'ה, חבורות, חברים. זה מה שאפיין אותי לאורך כל חיי. ופתאום בקורונה, בפעם הראשונה בחיי, פתאום נהיה שקט. סגרים, אנשים בבתים, אף אחד לא מדבר. אז כאילו קרו שני דברים נפלאים. דבר ראשון, הכרתי את אשתי, כבר היינו ביחד איזה 8 שנים, ואמרתי, בונה, וואלה, בחרתי טוב, חמודה רצח. זה דבר ראשון.
יפה שנפל לך הסימון, כן, אחרי 8 שנים.
כן, כן, חד משמעית, פתאום הכרנו, וזה היה נורא גילוי, נורא נעים. והדבר השני שקרה, זה שגיליתי את עצמי. ששמה כאילו אמרתי, וואו, כאילו, ונפתח לי צוהר לעולם חדש, שכאילו לגלות מי זאת מיכל רוזנטל, ואז באמת התחיל גם השינוי שלי של להפסיק עם כל הדברים, ולהתחיל את כל מה שדיברתי עליו. אז אחד הדברים שרציתי לעשות זה א', לעזור לאנשים, ודבר שני, בגלל שכבר צברתי כל כך הרבה ידע, בכל הסיפור עם אמא שלי, וגם, אני לא זוכרת אם אז כבר, לא, עדיין לא למדתי את ההכשרה. אחר כך עשיתי קורס בכלכלת המשפחה, ואחר כך עשיתי גם קורס מרצים בכלכלת המשפחה, אז, אבל זה היה קצת אחרי. בכל אופן, לגבי מתייעלים, אז אני אמרתי, אוקיי, אני נורא אוהבת אנשים, אני נורא אוהבת כסף, אני חייבת למצוא משהו שישלב ביניהם. ואיכשהו התגלגלתי דרך גוגל, שום דבר לא קורה סתם, הגעתי למתייעלים, ואז היינו שם, עשינו חפיפה בזום. היינו 5 נשים, כל אחת בריבוע, ובסוף, כאילו, כמובן שכולנו התקבלנו, ובאמת נשים איכותיות חבל על הזמן, ובסוף מאור אמר לי, תשמעי, אני רואה אותך בזום, עם כל האנרגיה שלך, כל הווייב, כל הזה, אני רוצה שאת תהיה הפנים של העמותה, ואת תעשי לנו את הסרטוני יוטיוב. ובעצם, אז בעצם אני... באמת, ראש צוות עמותת היוטיוב, באמת, אני גם אחראית על כל המחלקה, שהיא בעצם בן אדם אחד, שזה אני, באמת, מחלקה על הכיפק, ומה שקורה זה שכבר 2.5 שנים, כאילו, כן, מנובמבר, זה היה הסרטון הראשון, נובמבר 2020, עד עכשיו, אני כל שבועיים כותבת, מצלמת ומעלה סרטון ליוטיוב. יש לי שם, אגב, אם אתם לא חברים בעמותת מתייעלים או זה, אז כאילו באמת אני מפרגנת לעמותה הזאת. יש את ביוטיוב, יש לי שם כמעט 50 סרטונים שעשיתי כאילו במהלך השנים האחרונות, המון המון תוכן, ואז זה לגבי באמת העמותה, וגם איך שהתגלגלתי וגם מה שאני עושה שם, וזה באמת כאילו אנשים שרוצים לעשות טוב, גם המתנדבים, גם כמובן מאור שהוא המייסד של העמותה, גם פתאום אתה רואה את השפע, אתה רואה אנשים שבאמת באים, כאילו אני 2 שנים כאילו מתנדבת שם, 2 שנים פלוס, בלי לקבל שקל, וגם לא מעניין, זה לא מעניין, הקטע זה כאילו לעזור, להעביר את הידע הלאה, לראות הודעות שאומרות כאילו, וואי, מיכל, אני פתחתי חיסכון בעקבות מה שאמרת, אני פתחתי קרן השתלמות, אני דיברתי עם בעלי, אני עשיתי דייט פיננסי, דיברתי עם הסוכן ביטוח, עשיתי משכנתה, ביטוחים, כאילו, פתאום אתה אומר, וואו, עכשיו, אני יודעת, הרי לא מלמדים אותנו התנהלות כלכלית, בשום שלב בדרך, לא בבית הספר ולא בצבא, ואני מכירה אנשים שעשו תואר ראשון במימון ובחשבונאות ובכלכלה, ויצאו בלי מושג ירוק על כסף. אתה יודע את זה, אתה נתקל בזה בטח כל הזמן. אז פתאום, כאילו כשאני הבנתי את גודל התופעה, העניין הזה, כאילו אחד הסימונים שנפלו לי, זה שאחת החברות הכי טובות שלי, שהיא בחורה שואלה לכל הדעות, באמת, וואלה, באמת מבריקה, עושה מלא דברים, ואני זוכרת ממש איפה נפל לי הסימון, גם איפה עמדתי בחדר, והיא אומרת לי, אבל אחות, כאילו היא אמרה לי שיש לה איזשהו סכום כסף, ואז היא אמרה לי, אבל אחות, מה זה משנה אם אני שמה את הכסף בקרן השתלמות, או שהוא יושב לי בפיקדון בבנק? עכשיו, אני שומעת את זה, ומתחיל להיות לי חם, אני אומרת, אוקיי, 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 איך אני מתחילה להסביר לה עכשיו? ואני נתתי לה איזה סשן, עכשיו, אני לא מדברת על היום שהריבית עוד יש דיבור, אנחנו מקליטים את זה בינואר 2023, אני מדברת לך לפני, לא יודעת מה, 3 שנים בערך, 2-3, שהריבית הייתה 0.1 פה עשור, ריבית הפרם הייתה 1.6, כאילו, כל כך הרבה זמן. אז הפקדונות בבנקים היו כלום, 0.0000, כלום. ורק אחר כך גם שהתחלתי ללוות אנשים וזה, אז פתאום קלטתי שיש כל כך הרבה כסף של אנשים שיושב ולא עושה כלום, נשחק שנים וסכומים טורפים, וכאילו אני אומרת, יואו, אז זה באמת גם לגבי עמותת מתייעלים, העמותה הנפלאה הזאת, ומה שאני עושה שם זה באמת, אני כאילו, אני אף על זה, כי זה גם, אפרופו, גם מיומנויות והרגלים וזה שקצת נגעתי בהם, אז זה פיתח אצלי איזושהי מיומנות של משמעת עצמית, שאמר, לא משנה מה קורה, התחייבת בפני עצמך קודם כל, וגם בפני העמותה, התחייבת שלא משנה מה קורה, אחת לשבועיים, את מוציאה סרטון. ולא קרה אפילו פעם אחת שלא הוצאתי את הסרטון. כלומר, באופן קבוע, תקופות עמוסות יותר, עמוסות פחות, תקופות קשות יותר, תקופות פחות קשות, תקופות, לא משנה מה קורה, התחייבתי אחת לשבועיים, אני עושה את זה. אז אגב, באמת, גם תקחו לכם איזשהו אתגר על עצמכם, להתחייב לעשות משהו, בין אם זה משהו לעצמכם, אם זה משהו לאנשים הקרובים אליכם, משהו לאנשים, לקהילה, תתחייבו ותעמדו בזה, זה מפתח אותנו כבני אדם, זה מייצר את ה, עוד יותר מחזק את המסוגלות העצמית שלנו, זה כיף אדיר.
מטורף. אני רוצה רגע, קודם כל, וואו, אבל רוצה רגע לקחת צעד אחורה, דיברנו על השקעות, ואמרת שהיו גם השקעות לא טובות שעשית. אז קודם כל בוא נעשה סקירה של הדברים שאת כן משקיעה בהם, ממה שאני זוכר, שוק ההון, obviously, נדלן יש לך גם בארץ, גם בחול, כן. נכון? מעולה, ועוד דברים או שזה בינתיים זהו?
אז בעיקרון אני מושקעת בשוק ההון, גם יש לי חשבון מסחר עצמאי, וגם יש לי חשבונות מסחר, זאת אומרת כמו קופת גמל השקעה, פוליסת חיסכון, לא המלצה כמובן, סגרתי סוגריים, זה מצד אחד בשוק ההון, יש לי הלוואות חברתיות,
אוקיי,
יש לי נדלן בארץ, יש לי נדלן בחול, וואלה.
קריפטו אין,
וגם גגות סולאריים אין, ואני מניחה שיש עוד הרבה דברים שאין, אבל מה שנקרא, אני עוד שנייה בת 40, אז ככה שיש לי לפחות עוד 40-50 שנה לתת בראש, ולהגיע לכל שאר הדברים שציינת,
לכל הפורטפוליו.
חד משמעית.
מעולה, ומבין הדברים שהשקעת ואת משקיעה בהם, אמרת שיש גם דברים שלא הצליחו, השקעות של כשלו, יש לך כמה דוגמאות להשקעות שכאלה?
אז קודם כל אני אתן את הדוגמה הכי גדולה ומסיבית שיש לי. אני אספר את הסיפור, כאילו, ככה, בהיילייטס, אני גם לא אגיד את השם כי מן הסתם, אבל אני אגיד מה שאני יכולה להגיד. 2019, לדעתי זה היה נובמבר 2019. אני ואשתי אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצות להשקיע בנדלן בחול. הלכנו, עכשיו אני אז הייתי, התחלתי ממש רק כזה, התחלתי ללמוד יותר לעומק את כל העניין של ההשקעות, זה היה ממש קצה קצהו של ההתחלה שלי. והלכנו, בדקתי, יוצאתי קודם כל האינטרנט, שאלות של עשה ואל תעשה, או תשאל ולא תשאל יזמים. היה אז כל מיני שאלונים כאלה שהסתובבו באינטרנט, הוצאתי את השאלונים, והלכנו אני לא אגזים, אני אגיד, בין 8-10 חברות, הכי חזקות שהיו באותו זמן. כאלה שמוכרות יותר, כאלה שמוכרות פחות. והלכנו ושאלנו את כל הזה, השקענו בזה שעות. הלכנו למשרדים, כל המשרדים, אם זה בבסר, ואם זה ברעננה, ואם זה בכל, וגם בתל אביב, ובהגנת הרוחה, פשוט מלא. ובסוף נשארנו עם 3 חברות, שהיינו רואות לנו אורחים מצאו חן בעינינו. ואחרי שבחנו את 3 החברות האלה, עשינו due diligence, שזה בדיקת נאותות במסגרת כמה שיכולנו, והגענו לחברה אחת שבעצם היא דיברה על נדלן בגרמניה. והתחלנו לעשות לפי הספר, אנחנו נפגשנו איתם פעמיים, שלוש, גם דיברנו עם האיש מחירות, אחר כך גם אמרו לנו, תבקשו לדבר עם הבעלים של החברה, ביקשנו לדבר עם הבעלים, לחצתי לו את היד, באמת, וואלה, וואף עליי, אנרגיה וזה, אמר לי גם אני מכיר את אבא שלך, לא משנה, סבבה, וואלה, פתחנו טוב, כמובן שהמשרדים עשו עליי רושם, אגב, היום אני יודעת ש... שוב, זה לא מעיד, אבל היום אני יודעת שהרבה פעמים הברושורים האלה, וכל הדברים הנוצצים, הרבה פעמים אנחנו, אני מבינה שאנחנו המשקיעים משלמים אותם, אגב, אני לא אומרת שחס וחלילה, כל מי שיש לו משרדים נוצצים הוא זה, להפך, יש אנשים שעושים עבודה מעולה, אבל זה אפרופו עקומת למידה. אז באמת היינו שם והתרשמנו, ואז אחד הדברים שהיה כתוב שם בשאלון, זה תבקשו ממליצים, אבל אל תבקשו אותם מהחברה. אז אני הלכתי, עשיתי בדיקה, בדקתי דרך האינטרנט, והגעתי לכמה ממליצים, לא דרך החברה. ואז אמרתי, ושאלתי אותם, נו, מה אתם אומרים על החברה? אז היו תגובות מעללות. באמת, אמרו, תקשיבי, החברה הזאת חבל על הזמן, ללא רבב. בדקתי פסקי דין, בדקתי האם היה בגוגל, האם היה להם פדיחות, בדקתי בחשבון פייסבוק, הכל היה, וואלה, דני, פרפקט. דיברתי עם מישהו, אמר לי, תקשיב, כל החסכונות שלי שם, כאילו אני מושקע בחברה הזאת, אומר לי, הבאתי את אמא שלי, הבאתי את הנכדים שלי, הוא היה מאוד all in. בן אדם גם לא ילד, הוא היה בן 60 פלוס, ואז דיברתי עם עוד איזה בחור, שהוא בחור רציני, אמר לי, מיכל, אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח גם את הטון. אמר לי, תשמעי, מיכל, זו ההשקעה הכי סולידית בפרוטפוליו שלי. זה היה אז 8% שנתי. לא תגיד, מבטיחים לך 25% תשואה ולא בחודש. 8% שנתי, אתה אומר, וואלה, מינימום של המינימום, לא עפנו גם. ועוד משהו אמרו לי, אני מקבל את הכסף כמו שעון שוויצרי, כל חודש בחודשו, אפס בעיות. אני אומרת לו, כפרה עליך. אני שמה, הולכת להשקיע שם 250 אלף שקל, 250,000 שקל. בשבילי, אני חסכתי את זה בעשר שנים של מחירות, שהלכתי כל בוקר, שמתי אוזניות ועבדתי כמו, לא יודעת מה. הוא אמר לי, תשמעי, מיכל, וואלה, אומר לך אורגינל. בקיצור, עשינו את כל הבדיקות, ובסוף, to make long story short, החלטנו להשקיע בחברה הזאת. ולפי החוזה, היינו אמורות להתחיל לקבל כסף בחודש עוקב. וזה מה שקרה. קיבלנו כסף בחודש עוקב, וגם בחודש שאחר כך, וגם בחודש שאחר כך, וגם בחודש שאחר כך, ואז הגיעה הקורונה. ומה שקרה בקורונה, זה שכל העולם נסגר. אז כל העולם נסגר, אז מן הסתם הפסקנו לקבל תשואות, הגיוני גם, לא מצפה, בסוף אתה יודע, אתה אומר, בכל השקעה יש סיכון, סיכוי, הכל בסדר. ואז אחרי, לא יודעת מה, חודש, חודש וחצי, העולם נפתח. המדינה נפתחה, גרמניה נפתחה, כולם נפתחו, ולא ראינו כסף. ואז אחר כך היה עוד סבב, ולא ראינו כסף, וכן, בקיצור, מאותו יום שהתחילה הקורונה, לא ראינו כסף.
עד היום.
ואז, עד היום, למעשה לא חזר, ולפני, בסדר גודל של חודש. חודש, אולי קצת יותר, בערך חודש. אני כל ערב שמה את הטלפון שלי במצב טיסה בסביבות 9:30 בערב, ויש לי את השגרת בוקר שלי, מ5 ל5, אני מוציאה את הטלפון בסביבות 7:15, 7:30, גרבע ל8, מוציאה אותו במצב טיסה, אחרי שסיימתי את השגרת בוקר. ואני מוציאה את הטלפון במצב טיסה, ואז תמיד ההודעות מתעדכנות, כי זה כאילו מי אתמול ב9, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת- ואני רואה לינק לגלובס. אני פותחת את הכתבה, ואני רואה את הפנים של שני המנכ"לים שהשקענו אצלהם. בקיצור, מתחילים לדבר על ההשקעה, וואלה, אני מסתכלת על הכתבה, ואני אומרת, פאק, הלך הכסף. עכשיו, זה רגע, אני אומרת לך, אני עומדת שם בסלון שלי, עוד בגדי ספורט, אני עומדת שם, ואני אומרת, אוקיי. יש לך שתי אופציות. אופציה ראשונה, זה וואלה, להיכנס למיטה, על הדרך לקחתי איתך איזה בקבוק וויסקי, לחבק אותו ככה, שיהיה ככה, מה שנקרא, שיהיה קוזי ונעים, לפקוט, קבל עצבים, להגיד, פאק, עקצו אותי, גנבו לי, שתו... עכשיו, אגב, שהדברים באמת נכונים. כאילו, כשזה מגיע לגלובס...
זה הקיצה אבל?
זה, עכשיו, אז רגע, זה קודם כל, שנייה, זה הייתה זה, והייתה לי גם עוד סיטואציה, או עוד אופציה, שזאת אופציית הבחירה. אמרתי, אוקיי. אין לי איך לשנות את הסיטואציה. כן. עכשיו, כרגע, איך שהמצב, אין לי איך לשנות אותה. Mm-hmm. ומה שבחרתי, סתם, אפרופו גם תודעת שפע, מיכל שלפני 3 שנים הייתה הולכת למיטה עם וויסקי, וגם הייתה לוקחת בקבוק וודקה ככה לחיזוק. אז בחרתי באמת ללכת לים, אני גרה ביפו ליד הים, לעשות לי ארוחת בוקר, ולהודות על הדברים שיש לי בחיים, ולזכור שוואלה, אם אין לי, וזה משפט שאני לוקחת איתי באמת הרבה זמן, יש לי אפס אחוז שליטה על מה שקורה בחוץ, אבל 100% שליטה על איך להגיב לסיטואציה. ואמרתי, בין אם אני עכשיו אקבל עצבים ויכעס ולא משנה מה אני אעשה, ובין אם לא, המציאות האובייקטיבית בחוץ לא תשתנה. אני אעשה את מה שאני יכולה, אבל במסגרת האמצעים שיש לי, ואם אין לי כבר, אז וואלה, אז אני בוחרת להסתכל על חצי הכוס המלאה, ועל הבריאות שלי ועל הרבה דברים אחרים. עכשיו, זה רגע לגבי זה. עכשיו, לגבי, שאלת, האם זו הקיצה? אז בהתחלה, אמרנו, אני אומרת, אמרנו כי התאגדנו קבוצת משקיעים, אז בהתחלה, התאגדנו, לא יודעת, יש שם אולי 170 משקיעים עכשיו, משהו כזה. אז בהתחלה אמרנו, אוקיי, קורונה, כאילו יכול להיות שהם באמת התרסקו. עכשיו, אגב, אפרופו השקעות, תמיד אומרים שאתה הולך להשקעה, כל השקעה, סיכון, סיכוי, אתה שולח את הכסף לעבוד, לא משנה, בגרמניה, בארצות הברית, בספרד, לא משנה איפה, אתה לוקח ריזיקה שהכסף לא יחזור, שזה ריזיקה שכולנו, כל אחד, כל משקיע, כל משקיע, לא משנה מה, צריך לדעת. אז בהתחלה היו שם קולות בקבוצה שאמרו, אבל קורונה, וזה היה חלק נדלן מסחרי, הגיוני שזה ייפגע. ואז שהתחילו להיכנס קצת עורכי דין, ואנשים קצת יותר כאילו לבדוק את הדברים, אז פתאום הבנו שכנראה, לכאורה, כנראה זו הקיצה. למה? כי פתאום אני, נניח אני גייסו אותי לפרויקט, סתם אני אקרא לו פרויקט X, אוקיי? וזה היה שלב שמגייסים לפרויקט X. אז פתאום אחת המשקיעות אמרה, רגע, אבל אני גם שילמתי באותו חודש, ואותי בכלל גייסו לפרויקט Y. עכשיו, פרויקט Y כבר היה אמור להיסגר, על פי הרשומים שלהם. ועוד כל מיני דברים, ופתאום הבנו שיש להם עוד חברת בת בגרמניה. פתאום עלו כל מיני סימני שאלה ותהיות ועניינים, שכבר גם אם אנחנו מאוד רוצים לאחז ולהגיד, לא, זה הקורונה, הם בסדר, הם כאילו, הדברים מראים לנו, וואלה, תשמעו חברים, אנחנו רוצים באמת להגיד לכם שהמצב הוא טוב, ושהם באמת אנשים טובים וזה, אבל כנראה שזה לא המצב. וזהו, וזה באמת המצב. עכשיו,
יש לך משהו שאפשר ללמוד מזה? כי נשמע לי שעשית את הכל by the book.
אז זהו, אז הרבה פעמים שואלים אותי מה היה אפשר ללמוד מזה, ואני אומרת, וואלה, אני מודה, באמת, כאילו, אני אומרת, מה יכולתי לעשות אחרת? כאילו, אני חושבת ש... קודם כל, בדיעבד לא הייתי שמה 250 אלף שקל, הייתי שמה פחות.
אוקיי.
אפרופו פיזור סיכונים.
כן.
לא הייתי שמה, עכשיו אני, ברוך השם, זה לא כל הביצים שלי בסל הזה, אבל אני יכולה להגיד לך בתור מישהי שנמצאת בקבוצת משקיעים, יש שמה ולא מעט אנשים ששמו את כל הביצים שלהם בסל הזה, ועכשיו שהסל הזה קרס, אנשים בבעיה. יש שם בבעיה. כאילו רגע צריך לתת, ומישהו צריך לתת על זה את הדין, כי בסוף הכל נראה מאוד ורוד במצגות, ובשיחות מחירה, ובעל הנעלן, ואתה מגיע, ומגישים לך קפה, והוא הגיע, ומסתחבקים, והכל בסדר, ואתה גם מדבר, וגם באמת יכול להיות, הנה, במקרה שלי, הכל היה באמת בסדר המון המון שנים, אבל באמת של החיים, וואלה, הכל יכול להשתבש, ואז לשאלתך, 250 אלף שקל לא הייתי משקיע במשהו אחד, אלא אם כן זה נדלן בארץ, וטאבו ועליי וזה. דבר נוסף, תראה, אני באמת עשיתי שם את כל הבדיקות שיכולתי, אולי היום, ושוב, אני לא, זה, אני לא למלצה, אבל היום אני יותר הולכת עם יזמים יותר קטנים, יותר בוטיקים, פחות רגע גדול. שוב, זה בשבילי, אני יודעת שיש כאלה שעובדים טוב, אוקיי? כן. גם חברות גדולות שמרוויחות וזה, אבל אני מדברת רגע אך ורק עליי, כי מיכל רוזנטל, היום אני הולכת על דברים יותר קטנים. אני גם יכולה להגיד שגם בדברים יותר קטנים, עכשיו, בתקופה הזאת, יש לי גם כאלה שחורקים. יש לי גם כאלה שחורקים. אני מושקעת, יש לי השקעה אחת שהיא במולטי פמילי, יש לי השקעה אחת שהיא בפליפים, יש לי יותר מאחת בפליפים, ואחד הפליפים שלי, וואלה, כאילו, יש משפט שאומר, האקסל סופג הכל. וכמעט בכל ההשקעות שלי, אני, גם אלה שהולכות, אולי למעט, לא יודעת מה, בשלוש שנים האחרונות, אולי אחת וחצי בלחץ, כי אני רוצה לפרגן, הייתה לפי התוכנית העסקית. אבל צריך להבין, גם אם ההשקעה בסוף תסתיים ברווח, הסבירות שמה שתראו בתוכנית העסקית יקרה אחד לאחד לאורך כל הדרך, עד הסוף, אני לא אגיד אפסית, אבל היא מאוד 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 נמוכה. וצריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. ואני באמת חושבת שכל אחד שמשקיע, או כל אחד שנהיה משקיע, ואני חושבת שבקורונה, כולם נהיו משקיעים. בין אם נהיו משקיעים בביטקוין ובשוק ההון וחשבונות מסחר ונדלן וזה, ועכשיו, בימים האלה פתאום צצות חדשות לבקרים, כל מיני כתבות על כל מיני חברות, זה כבר היה, זה כבר שנים נמצא. גם שאני נכנסתי עדיין היה. אבל עכשיו הדברים מתחילים לצוף. כל מיני אנשים שאפילו אני הלכתי אליהם לפני שלוש שנים, כן, זה היה שלוש שנים ב-2019, כמו שאמרתי, חברות שאני הלכתי לשם, עכשיו אני אז הייתי די בתחילת הדרך, זאת אומרת, כן, קראתי והקשבתי לפודקאסטים ו... אבל לא היה לי יכולת, כמו שיש לי היום, לזהות הרבה דברים, לא שהיום לא יכולים לעקוץ אותי, תמיד אפשר לעקוץ, אבל אז לא היה לי יכולת לזהות, ואפילו אני, עם החוסר ניסיון של מיכל של 2019, מודל 2019, כאילו אמרתי, משהו לא מסתדר לי. והיום השמות של החברות האלה פתאום מתחילות לצוף. אנשים שאני ישבתי אצלם במשרד, והיום הם בגלוב, זה מרקר, כלכליסט, whatever, כאילו, הוא לא בדברים טובים. אז אני חושבת שמה שללמוד, זה, וזה אולי אחד הטיפים החשובים שאני יכולה לתת למאזינים שלנו, אל תשקיעו כסף שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לאבד. פשוט ככה. אם זה הכסף האחרון שלכם, לא יודעת מה, של הבר מצווה של הילד, של היום הולדת של הילדה, של השיפוץ שאתם מתכננים, של הדירה, של הרכב, של השכר, לא יודעת מה, אל תשקיע אותו. מבחינתי עכשיו, באתי להגיד שהאינפלציה תשחק אותו, וואלה, עכשיו יש עם העליית הריבית, יש אלטרנטיבות, פקדונות בבנק, אם זה כסף אחרון שלכם, שאתם חייבים אותו לעוד איקס זמן, שימו אותו שם, סגרו אותו לשנה, וואלה, הכל טוב. אבל לדעתי, וזה אחד הדברים, אם אתם לא יודעים, אתם לא יודעים לאיזה השקעה נכנסתם, ועוד אולי עוד משהו בעניין הזה, העניין של הפומו. מה זה פומו? זה fear of missing out, הפחד מהחמצה. מה שקורה זה שאנחנו כולנו, עוד זה התחיל בקורונה, כולנו צפונים בבתים, מתחילים לראות וובינר, עוד וובינר, עוד השקעה, עוד השקעה, ואז כאילו אתה מתחיל, משהו בגוף מתחיל כאילו להיות חכם, ואתה אומר, אוקיי, אני מבין, מדברים על זה בכל כיוון, מדברים על זה בכל מקום, רגע, אני לא מושקע בזה, ואז אתה כאילו מתבשל עם זה, ואז מה שמנחית עליך את המכה הכי גדולה, זה איזה חבר שמתקשה ואומר לך, אחי, אתה לא מושקע בביטקוין? אחי, אין לך דירה? אחות, מה, את גזורה כאילו? הכסף שלך בעוש? מה, את כאילו? כל מיני דברים כאלה. ואז אתה אומר, מה? לא רק שאני שומע על זה, לא רק שאני קורא על זה, גם כל החברים שלי מושקעים בזה, בום, ועושים השקעה שהם לא מבינים שום דבר, לא מבינים את המהות, אני לא בכלל מדברת על אלה שלקחו מינופים, על מינופים, על פעם היה, מה זה פעם? לפני, לא יודעת מה, שנה, שנה וחצי, הריביות אפסיות, כבר עשור, אנשים לא לקחו בחשבון שהם יכולות לעלות אי פעם, וכאילו לקחו, עשו דבר שנקרא מינוף משולש, פוליסת חיסכון, זה היה משהו לא משנה, זה מוצר בעצם בשוק ההון, מוצר מנועל, לקחו פוליסת חיסכון, עליה לקחו 80% מינוף, זאת אומרת, שמו, צורך העניין שיהיה לכם קל, 100,000 שקל שמו בפוליסת חיסכון, לקחו על זה 80,000 שקל, את אותם 80,000 שקל שמו בפוליסת חיסכון, לפעמים אני מכירה אנשים שעשו את זה גם פעמיים. עכשיו, מה עשיתם? לקחתם כסף על הגב שהוא לא שלכם, בעצם, סיכנתם כסף שהוא לא שלכם, במינוף כאילו משולש. עכשיו, כשהריביות עכשיו עלו, אז בעצם הכל עלה, החזרים חודשיים, עכשיו שוק ההון עכשיו בירידה, אז כאילו אנחנו מפסידים פעמיים, ואנשים באמת הסתבכו עכשיו, במיוחד בתקופה הזאת, משמעותית, ומי שנכנס לשוק ההון ולהשקעות בקורונה, היה משפט, באמת, אני לא יודעת מי המציא אותו, כל מטטי יורה, לא יודעת מאיפה המשפט הכי דפוק ששמעתי, אבל אנשים מבינים מה אני אומרת, כל מטטי יורה, לא משנה איפה זרקת, שוק ההון, מניות, הכל עלה זה, ואז נגמרה החגיגה. ופתאום התחלנו לראות אדום בעיניים, וירידות וירידות, ומי שהם מנופים, על האיסטור. לא מדברת על המשכנתות והכל שקפץ, אני קצת גולשת, אבל אז אני באה ואומרת ברמת הטיפים, אל תשקיעו בדברים שאתם לא מבינים, אל תשקיעו את הכסף שאין לכם. כאילו, ואני בן אדם הראשון שבהשקעות, אני אומרת, אני כל החיים שלי, הנה, קקצו אותי ב... לא מדברת על ה-250, אני מפסדת בעוד דברים, כי מן הסתם זה, ועדיין אני אומרת, אני אמשיך תמיד להשקיע. למה? כי אני מבינה שאין לי אלטרנטיבה אחרת. וספציפית במקרה שלי, כמיכל רוזנטל, ההורים שלי שניהם שיהיו בריאים, וואלה, אהבת חיי. אבל כסף אין, כלום, גורניש. אני תמיד אומרת, כאילו, רק שההורים שלי ילכו אחרי 120 עולמם, כפר עליהם, רק שלא ישאירו לי חובות. אז אני מבינה, באמת, הלכה למעשה שאם אני לא ייצר לעצמי כסף, פשוט לא יהיה לי. עד היום, כאילו, את אותו המיכל של 13.5 שאמרה לא, 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 חוסן, זה משהו שמאפיין אותי וזה משהו ששומר עליי. אני באה ואומרת, תשקיעו, אבל בתבונה, ותעשו את החקר שוק, ותלכו עם האנשים שאתם מבינים שהם האנשים הנכונים, ותעשו את כל מה שאתם יכולים באמת ברמה של לעקוב אחריהם, לדבר איתם, כמובן ממליצים כמה שיותר, ולעשות את הדברים בצורה הנבונה ביותר, ובאמת בחרדת קודש על הכסף שלכם. כי כאילו וואלה, באמת בתור מישהי שלאחרונה, עכשיו סיפרתי, באמת איבדה כסף, זה לא נעים. גם שאני לומדת הודעת שפע, וגם שאני יודעת שזה יכול לקרות, זה פאקינג לא נעים, ועדיין להרים את הראש, להגיד, בסוף זה כסף, עם הבריאות בסדר, יש לנו אנשים שאוהבים אותנו, משפחה, חברים, בני זוג, ילדים, חיים, יש לנו הרבה לאן לשאוף, יש כל כך הרבה כאילו דברים טובים בעולם הזה, וואלה, תנו בראש כאילו.
טוב, אני, תקשיבי, זה היה אחד הפודקאסטים היותר מוצלחים שהיו לי. וואו, כאילו אין לי כל כך מה להגיד, אני קצת צריך לראה לי לעכל את הזה. כן, יש לי להגיד שאנחנו... טיפונת, גלשנו מעל הזמן שציפיתי שנדבר, והבאת פה מלא מידע, וזה הסיפור האישי שלך שהוא מטורף, כאילו, אין דברים כאלה. לא יודע איך, רק עכשיו אני כאילו שומע את זה בפעם הראשונה נראה לי, אז זה קצת מפתיע אותי, למרות שאנחנו מכירים כבר די הרבה זמן. על כל פנים, וואו. אנחנו מסיימים בכל פרק עם כמה טיפים, למרות שהיה פה שטח של טיפים. אז אם יש לך עוד איזה טיפ שתיים לתת למאזינות ולמאזינים ככה לקראת סיום, אנחנו ממש נשמח.
אז קודם כל, תודה רבה על הפרגון. כפרה עליך, באמת, אני לא מרגישה בכלל שאנחנו מקליטים. אנחנו יושבים פה שני, כמו שני חברים בשיחת סלון ומדברים, וזה כיף וזה נעים. אז קודם כל, באמת אמרתי, לא להשקיע כסף שאנחנו יכולים לאבד. דבר שני, לתת כבוד לדרך. יש הרבה פעמים אנחנו בתרבות האינסטנט רוצים כאן ועכשיו, הנה תן לי, הנה עכשיו, בום, מניה עולה, יורדת 40, גיימסטופ, ביטקוין. שנייה, תהליכים לוקחים זמן. ואני יכולה להגיד לך שהרבה, אני לא הגענו לזה בכלל, אבל עבדתי בתחום המחירות 14 שנה ועזבתי משכורות מטורפות של מנכלים, והלכתי ללא נודע, ובאמת עשיתי את זה, ולא ידעתי לאן אני הולכת, ורק עכשיו, אחרי שנה וקצת, אני פתאום, כל הזרעים שאני זורעת בשנה הזאת, פתאום מתחילים, ככה אני מתחילה לקצור אותם, מתחילים כמו הסיפור של הבמבוק, שאם אתם לא מכירים, אני לא ארחיב על זה עכשיו, כי אין לנו זמן, אבל תסתכלו על הסיפור של הבמבוק, בגדול, 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 הוא אומר שכאילו, בהתחלה, הבמבוק משקים אותו, מטפחים אותו, לא צומח, לא צומח, לא צומח. אבל כמה זמן לוקח לו? 5 שנים ו3 חודשים. והרבה אנשים בעצם הפסיקו להשקות אותו ולטפח אותו, את הבמבוק הזה, במהלך השנים האלה, כי הם אמרו, טוב, זה לא קורה, טוב, שום דבר לא קורה, אני כבר משקיע שנה, שנתיים, שלוש, אני משקיע, מטפח, הבמבוק הזה כלום. אבל כשהוא צומח, הוא הצמח הכי חזק, בונים איתו בתים, וזה הדבר הכי חזק שיש. ולכן אני אומרת, א' כל, אל תפסיקו לנסות. אפרופו הבמבוק. תנו כבוד לדרך, זה לוקח, הדברים, תהליכים לוקחים זמן, לדייק את עצמכם, להבין מי אתם, מה אתם רוצים, זה לוקח זמן, אז זה באמת הדבר השני. עוד דבר, שכאילו להקשיב לאינטואיציות שלנו, אני יכולה להגיד לך שהרבה דברים, באמת, בתחילת הדרך הלכתי נגד האינטואיציות שלי, וקיבלתי את זה מה שנקרא בפנים, אז אני אומרת לפעמים, גם אם זה נגד, פעם היה משפט שאומר, הרוב תמיד צודק, אני היום אומרת, וואלה, הרוב תמיד טועה. הרוב תמיד טועה, כי בסוף לא סתם ש70% מהמדינה במינוס, והרבה אנשים שוצבים מעודף משקל, ואנשים לא מרוצים, וכולם, אתה יודע, לא סתם. וזה מה שהרוב עושים. אז הרבה פעמים תסתכלו רגע מה הרוב עושה, ותתבוננו פנימה אם בא לכם ללכת באמת עם הרוב, או אולי להגיד, וואלה, אם זה מה שהם עושים, בוא ננסה אחרת. אז אפרופו את האינטואיציות שלכם, את הדברים שלכם, ועוד טיפ אחרון, ככה, תעמדו במילה שלכם. אני בן אדם, באמת, יצא לי לראות, פגשתי, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל בשנה האחרונה, בעקבות פוסט שכתבתי, פגשתי 260 איש ואישה במפגשים פרונטליים במשך שנה, ולמעלה מ-1,200, אם לא 1,500 אנשים חדשים בכנסים, בעניינים, ואחד הדברים החשובים שלמדתי, זה באמת לעמוד במילה שלנו, קודם כל במילה שלנו כלפי עצמנו. אמרתי משהו, וואלה, תעמוד, תעמדי במילה שלכם, וגם כלפי מישהו אחר. כלומר, אם אמרת, אני אחבר אותך לזה, אני אקשר אותך לזה, אני אדאג לך, אמרתם משהו, וואלה, תעמדו במה שאמרתם, המוניטין שלנו, השם שלנו, זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, ואני אסיים בזה שבאמת ככה, היום מה שאני עושה בין היתר, מעבר לעובדה שאני מלווה אנשים להתנהלות כלכלית נכונה, ואני יוצרת מפגשי נטוורקינג שמחברים בין אנשים, אחד הדברים הכי אהובים לי בחיים זה אנשים, אני גם עליך, אני חולה עליך, אז באמת ככה, תצאו, תכירו, תעזו, לפעמים הייתי פונה לאנשים בפייסבוק שהם מצאו חן בעיניי, לא ברמה המינית, ברמה זה, הייתי אף עליהם, הייתי מקליטה להם הודעות קוליות כזה, תקשיב, אני עוקבת אחרי התכנים שלך, את מהממת, או תקשיב, אתה תותח, ואגב, רוב האנשים אמרו לי, וואו, וואי, תודה, וזה אפילו יצר מפגשים עם אנשים שלא חשבתי שבכלל הסתכלו לכיוון שלי. אז תצאו לדרך שיש משפט נדוש, אבל אני חולה על קלישאות, שיוצאים לדרך, מגיעים למקומות נפלאים. אז פשוט תנסו, תעזו ותעופו על החיים. ולך, דני, המון המון תודה שהזמנת אותי. וואלה, יכולתי לשבת איתך פה עוד שעות. אתה תותח אמיתי, כאילו, אתה באמת, אתה לראות את הדרך שלך, זה לא פחות ממרשים. ויאללה בלגן, שתהיה שנה טיל, כאילו ינואר עכשיו, הצבת מטרות, עניינים, תנו בראש.
מעולה, וואו, מיכל, תודה רבה רבה רבה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. אם אתם רוצות או רוצים לשמוע עוד דברים של מיכל, אני אשים את הלינק לפרופיל שלה פה בתיאור של הפודקאסט. בלי קשר, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וכו' וכו', ונפגש בפרקים הבאים, יאללה ביי.